בסדר, טוב. ונעסוק ככה קצת סוגיית ירושלים, בהקשר של שמואל. אין לנו הרבה נביאים או אישי תנ"ך שאנחנו יודעים בדיוק את יום הפטירה שלהם. אבל של שמואל זה, יש מסורת, כ"ח באייר. דבר מדהים. כ"ח באייר, יום שבו אנחנו זכינו לקבל את ירושלים. זה יום הפטירה של שמואל, שהוא בעצם גילה את מקומה של ירושלים והמליך בה את המלכים, כונן בה את מלכות בית דוד, ועסק ביחד עם דוד המלך במציאת מקום המקדש. שמואל, ששם בעצם ירושלים נוסדה מכוחו, אז היורצייט שלו הוא כ"ח באייר. אז ננסה קצת בזה לעסוק, בקשר הזה בין הדמות של שמואל, קצת כמובן, אבל בהקשר הזה של החיבור שלה לעניינה של ירושלים. תודה רבה. בסדר, אז חז"ל אומרים במגילת תענית, ב-28 באייר מת שמואל. ונעסוק בדברים, נתחיל מתוך הפסוק שאנחנו רואים אותו בתפילה, ערב שבת. פסוק מאוד מיוחד. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. קוראים אל השם, הוא יענה. אנחנו כבר רגילים מהתפילה של ערב שבת, אבל זה פסוק מאוד משונה. אף פעם משה ואהרון ושמואל לא קראו ביחד אל השם. לא היה דוד המלך מחבר פה חיבור שהוא לא חיבור טבעי ממשי, אלא הוא חייב להיות חיבור רוחני רעיוני. משה ואהרון ושמואל, כן? מה ש... על הרבה דמויות, אבל כאן ההקשר הזה של שמואל, משה ואהרון ושמואל הוא הקשר מאוד מאוד מעניין. אז בואו נראה קודם כל את ההקשר, את החיבור הזה, נראה אותו ברד"ק, ואחר כך גם, נראה בשלב שני, נראה גם את מה ההבדל בין בכהניו לבין קוראי שמו. אז נתחיל ברד"ק. הרד"ק אומר, משה ואהרון בכהניו. משה ואהרון, שהיו הכהנים הגדולים בכהניו. איך שניהם היו כהנים, אז כתוב במדרש שעוד לפני שאהרון היה כהן, אז בשבעת ימי המילואים משה היה הכהן. הוא היה הכהן הגדול, משה היה הכהן הגדול בשבעת ימי המילואים, ואז הוא הדריך את אהרון, ואהרון היה כהן אחריו. וכן שמואל, שהיה הגדול בנביאים שהיו בזמנו. שהנביאים הם קוראי שמו. ואלה בכל עת שהיו קוראים אל השם, היה עונה אותם. זאת אומרת, משה ואהרון בכהניו, פסיק, ושמואל בקוראי שמו, הם הכהנים, הוא קוראי שמו, שבעצם הנביאים הם קוראי שמו, וכולם יחד קוראים אל השם, והוא יענה. זה כוח מיוחד של קריאה אל השם. וזכר שמואל לפי שהיה ממשפחת משה ואהרון, שמואל הוא לוי, אז זה ממשפחת משה ואהרון, ונביא כמו הם. ואפשר שהיה גדול בנבואה משאר הנביאים אחר משה. וכן אמר, אם יעמוד משה ושמואל לפניי. ובדרש אתה מוצא, נביא פה עכשיו הרד"ק מדרש, מה שכתוב בשמושה, כתוב בשמואל. זה לוי וזה לוי, שבט לוי. זה אמר שירה, זה אמר שירה. זה מלך הכל ישראל ליהודה, זה מלך הכל ישראל ליהודה. זה מלך 40 שנה וזה מלך 40 שנה. זה עשה מלחמות וזה עשה מלחמות. זה הרג מלכים וזה הרג מלכים. זה בנה מזבחות וזה בנה מזבחות. זה הקריב וזה הקריב. זה בקריאה ויקרא השם אל משה, וזה בקריאה ויקרא השם אל שמואל. ומה שאמר בכהנים, כי גם משה כהן היה, והוא שימש בכהונה תחילה ששימש בשבעת ימי המילואים. זה כבר אמרנו בהתחלה. אז יש פה מדרש שמשווה בין משה רבנו לבין שמואל. במלכות שלהם, בשירה שלהם, בעמידה שלהם לפני השם. כן, וגם המצודה דוד בקיצור יותר אומר, משה ואהרון רצה לומר, רצו גודל קדושתו, ראו גודל קדושתו, כי הלא משה ואהרון היו מהגדולים המיוחדים בכהני השם, וגם הוא מאיר זה שהמשה היה כהן בימי המילואים, ושמואל היה מהגדולים והמיוחדים בקוראי שמו. אז מה היחס בין כהני השם לבין קוראי שמו? זה ננסה ככה לעסוק. אנחנו רואים שבעצם הבחירה של שמואל כנגד משה ואהרון היא בחירה של תפקיד שהוא כנראה משלים את התפקיד של משה ואהרון. משה ואהרון התפקיד שלהם זה להיות כהנים, שמואל התפקיד שלו זה להיות קורא בשמו, וזה הוא משלים את התפקיד של משה ואהרון. הוא המיוחדים שבקוראי שמו, הם המיוחדים שבכהנים. מה? אז הם מעירים פה שבשבעת ימי המילואים משה היה הכהן הגדול, הוא הדריך את אהרון, כן, בכהונה, ואז משם אהרון היה כהן. זאת אומרת, יש למשה בחינה, אז זה לא רק השבעה הימים האלה, אלא יש משה, יש לו בחינה כזאת של כהן. ולשמואל יש בחינה של קורא שמו. אז ננסה קצת לעמוד על הבחינות האלה. אם תזכירו לי, זה מאוד קשור לפרשת שבוע, למעבר שלנו בין הספרים. כן. ספר ויקרא זה ספר הכהנים, ספר במדבר זה כבר קריאה בשם השם. אבל בואו ננסה קודם כל לפענח את המושגים. אז המושג הזה של קריאה בשם השם, ננסה לעסוק בו דרך הפסקה, פסקה למד ב' בורות התחייה. כבר הקראנו אותה באחד השיעורים, אבל ככה לא בפנים. פסקה מאוד מאוד יסודית, אני חושב שהרב טאו אמר לנו, פסקה הכי יסודית באורות, וגם לא כולה, יש שם עוד המשך. פסקה לב, כן, פסקה של... וננסה דרכה לעשות גם במושג שקריאה בשם השם, ולהגיע גם עניינה של ירושלים. אומר הרב, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ועצמיותה, אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שהיא כל יסוד תקומתה. אז בואו נראה, הרב פה מסביר לנו ממש את ההוויה הפנימית, מה מתרחש בעומק של עם ישראל בדור המיוחד שאנחנו נמצאים בו, איזה גודל קיים, ומצד שני מה הנקודה המסובכת, מה הנקודה הלא פשוטה שצריכה להתברר. אומר לנו הרב, יש פה בעצם, הייתי אומר, שני המשפטים האלה שהרב אומר, מבטאים שני תהליכים, או כן, שני רבדים של תהליך שהאומה עוברת. הרובד היותר עמוק הוא שהגאולה, אומר הרב, מתחילה, אופייה של הגאולה הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. כנסת ישראל היא לא הצד המודע והגלוי, המבואר והמובן של עם ישראל, בטח ובטח לא של הציבור בכללותו, ואפילו של גדולי הגדולים, להבין את העומק של כנסת ישראל, זה דבר שהוא הרבה הרבה מעלינו. כנסת ישראל היא הנשמה הכללית, הערת השכינה שנמצאת בנשמתם של ישראל, היא נשמתם של ישראל, הנשמה שמלאה באור השם במון הכי הכי שלהם. נשמת כנסת ישראל היא לא יכולה להופיע כשעם ישראל בגלות. הרב אומר במקומות אחרים, כשעם ישראל בגלות, הנשמה הזאת שהיא כל כך כללית וגדולה ושלמה, עולה לה ככה למעין גנזי מרומים, נמצאת ככה באיזה שלב של המתנה, של הקפאה, של מתי עם ישראל יהיה מוכשר לבוא ושוב לחזור לארצו, ורק אז נשמת ישראל יכולה להופיע. יותר בכל. כן, כתוב בזוהר הקדוש, הרב הביא איזה שכינה, זה כנסת ישראל. שכינה זה בעצם המקום שבו המרכזי שבו ריבונו של עולם שוכן בעולם. והמקום המרכזי זה נשמת ישראל. השכינה, כשנמצא, עם ישראל בגלות, שכינה בגלות. זאת אומרת, ההערה של נשמת ישראל, היא מופיעה ברמה מאוד מאוד נמוכה, ורובה עולה למרומים. רומה לא יכולה להופיע עליה. הנשמה הגדולה הזאת היא לגודלה ועליוניותה, חייבת שהאומה תהיה בשיא מדרגתה, כדי שהנשמה תוכל לרדת ולהופיע ולשכון, לשכון שכינה בתוך האומה, והנשמה הגדולה של עם ישראל היא בעצם דרכה כל אור העולם מופיע. כל אור השם מופיע בעולם דרך נשמת ישראל. עכשיו, מה זה גאולה? הוא נותן לנו פה הגדרה, מה זה גאולה? גאולה זה כשאותה נשמה שעם ישראל, שכל כך הרבה שנים הייתה רדומה ומעולפת בגלותה ולא יכולה להתגלות, אז נגיד, פתאום מתחילה ככה להרגיש, כן, הרב ממשיל את זה באחד המקומות לחולה, שהרבה זמן לא יכול היה לעמוד וללכת ולהסתובב, פתאום הוא מרגיש שבתוכו יש כוחות חיים, אני מסוגל לעמוד. זו הרגשה פנימית כזאת שכבר נולד בו איזה משהו שעכשיו יאפשר לו לקום. הוא פתאום קם ואומר, זהו, אני קם. אז זה לא התחיל ממנו, הוא רק מתרגם איזה בריאות פנימית שפתאום נולדה בו, והוא עכשיו יכול לממש אותה. כך עם ישראל, התהליכים בעומק שלהם, הם לא מתחילים מהגילוי ומהדעת ומהבירור פה בגאולה שלנו, אלא הם מתחילים מנשמת ישראל. שנשמת ישראל היא מוכנה לגאולה, היא עברה את תהליכי המירוק והתיקון שלה בגלות, ועוז החיים שלה ועוצמת החיים שלה מלאים ומוכנים להיגאל, להיוולד. כל דודי דופק. התחיל לי, אחותי רעייתי עונתי תמתי. שראשי נמלטה, קיבוץ אותה לסת הילה. יש פה איזו מלאות פנימית כבר בנשמת ישראל, והיא דופקת, כן? ומעוררת את עם ישראל. והנשמה הגדולה הזאת, כשהיא מתחילה להתעורר, זה כמו לידה. מתחילים צירי לידה, ועם ישראל מתחיל לקלוט, שמשהו גדול מתרחש בתוכו. ולאט לאט מתעוררים, וכותבים ספרים, ושרים שירים. בכל מיני מובנים, בכל מיני לבושים, דתיים וחילוניים, במקומות שונים בעולם, הכל משהו מתעורר. המשהו הזה שמתעורר לתחייה, הוא לא התחיל מהגילויים. הגילויים הם חושפים אותו, הם מגלים אותו. אז זה מתחיל, אומר הרב, מנשמת ישראל. אי עומק התהליך, אי לב התהליך. למה זה כל כך חשוב? כי זה אומר שהדברים פה מתחילים מרובד מוחלט, מרובד אלוקי, נשמה שהיא יותר עליונה מכל הבירורים וההבנות והתכנונים שאדם יכול לשאת ולתכנן. יבואו אחר כך אנשים גדולים ויעשו מעשים, יעשו השתדלויות, חובבי ציון מעולם הקודש, יבואו ויעוררו את עם ישראל להכיר את ערכו, ולאחר מכן כן, הרצל וחברה, ויתחילו לעשות את ההשתדלויות המעשיות. הם כולם בנים של האומה שמרגישים את ההתרחשות הפנימית הזאת ומנסים לתת לה את הביטוי מצד אחד הרוחני ומצד שני המעשי, לתת גילויים, ביטויים לתהליך העמוק הזה שמתחיל מבפנים, מתחיל מהעומק, מתחיל מהמקום המוחלט והאבסולוטי של נשמת ישראל. יש מימד שהרבה מעשים שנעשו לאורך כל שנות הגלות עם מסירות הנפש ולאורך כל שנות עם ישראל, הם פעלו את אותו זיכוך פנימי, את אותו ריפוי פנימי של נשמת האומה. אבל כל זה, כן, זה הלך ותרם, הלך והתקבץ, אבל בסופו של דבר הלידה היא לידה אלוקית. לא יד אדם מולידה את הלידה, אלא אומר לנו הרב, כנסת ישראל ברגע שהיא מתוך כל מה שהשתדלנו ועשינו ופעלנו ולמדנו תורה ושמנו את הנפש וכו', זהו, נשמת ישראל מתעוררת לתחיל. זה נקרא הקץ, הקץ המגולה. יש פה איזה מדרגה חדשה שזהו, נשמת ישראל מתחילה, וכשהיא מתחילה אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשביר ולא הוליד. האם יכול להיות שתהיה אשביר, הכוונה ישיבה למשבר, שהיא התחלה של תהליך של לידה ולא תהיה לידה? אין דבר כזה. נשמעת ישראל מתחילה להופיע, יש פה לידה עצומה, שכמובן כמה צירים יהיו בה, וכמה כאב יהיה בה, וכמה תהליכים יהיו בה, זה כבר תלוי בהשתדלותנו, זה תלוי בהבנותנו, אבל זה תהליך אלוקי מוחלט, שהוא מתחיל מהעומק, מפנימיות נשמעת האומה, והולך ודוחף את עם ישראל לגלות את עצמו, לגלות את המדרגה העצומה שנמצאת בתוכו. ואומר הרב במשפט השני, אחרי שאנחנו מבינים איפה זה מתחיל, אנחנו גם נבין איפה גם מתחיל הסיבוך. כיוון שזה מתחיל ממקום כל כך עמוק, לא מהתודעה ולא מההבנה, אז עכשיו יש פה שני צירים. ציר אחד מבפנים, ציר הנשמתי, הדוחף והעצום שכל גודל הכיסופים הנשמתיים תמונים בתוכו. הציר השני זה הציר הגלוי. אומר הרב, מתפתחת היא האומה לכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה, את עצמיותה, כל זה בצד הגלוי. מתחילים לעלות ולפתח שאיפות ממשיות, לאומיות, עם כל מיני רצונות לממש ולעשות וליצור, וחזונות שונים שמתפתחים, וכל אחד בא עם החזון שלו ועם ההבנה שלו, אחד מתוך הבנה דתית ואחד מתוך הבנה חילונית ואחד מתוך הבנה סוציאליסטית ואחד מתוך הבנה אחר, המון המון ברורים והמון ביטויים, הרבה חזונות והרבה רצונות, אבל כל זה ברובד הגלוי שמאוד מאוד מאוד חלקי לעומת הדחף הנשמתי. זה מה שהרב אומר, מתפתחת האומה, מגדלת את התרוחה לאט לאט, מתפתחים תהליכים ותובנות ורצונות ושאיפות, אבל אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהוא כל יסוד תקומתה. מה זה עומק הישות העליונה? כנסת ישראל, נכון? זאת אומרת, האומה היא לא מכירה את עומק הדחף שדוחף אותה, כמה הוא עמוק, כמה הוא גדול, כמה הוא נשגב. היא מנסה לתרגם את הדברים ולהוביל את הדברים על פי הבנתה, על פי המושגים שלה, על פי קנה המידה שהיא מסוגלת להכיר. יש פה תהליך של פער גדול בין הדחף העמוק הפנימי שדוחף את כל התהליך לבין היכולת של האומה להבין ולתרגם את עצמה, להכיר את עצמה באמת. אינה מכירת עדיין את עומק הישות העליונה. אינה לארץ. זאת אומרת, היכולת שלה להבין את עצמה היא בעיקר בתהליכים שהם מאוד מאוד ארציים, בבניין, בהופעה מעשית, בארץ ישראל ובשמירה וביישוב הארץ. ועל פי זה גם אם בונה את תפיסותיה, תפיסות מאוד ארציות וחלקיות, ולשמיים עדנה לא תביט. להבין מאיפה, מאיזה מקור שמימי, עמוק, כל התהליך נולד, את זה היא לא מסוגלת עדיין להקל, למבט כזה היא לא מסוגלת עדיין להתרומם. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון. כן? עוד אין פה אחדות הדודים. הכל מתחיל מהכיסופים הנשמתיים של הרעיה אל הדוד. כן? אבל לא תמיד כשהדוד מגיע ואומר פתחי לי, לא תמיד היא פותחת. נכון? כמו בשיר השירים. עד שהיא מגיעה ועד שהיא קמה מהמיטה, דודי חמק עבר. זאת אומרת, כיסופים נשמתיים אדירים, אבל בפועל קשה לקום מהמיטה. בפועל עדיין איננה שווה על אישה הראשון. עדיין פה הבנה מה עומק הכיסופים שתמונים בתוך התהליך. יש פה שני, הקדוש ברוך הוא יוצר, כמו שאני אשאל, לגבי הבחירה החופשית שלי, נכון? הבחירה החופשית שלי היא שלי, אבל הקדוש ברוך הוא יצר אותה. אבל בסוף מי שיוציא אותה אל הפועל, למרות שיש לי נשמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא יצר, אבל היכולת שלי לנהל את הנשמה ולהוציא אותה אל הפועל, היא כבר תמונה בתוכי. הנשמה תמיד דוחפת לי בפנים. אנחנו לא מייצרים את האלוקיות שבנו, אנחנו נותנים לה מקום. אנחנו מאפשרים לה את הכלים, את הביטוי, את ההוצאה לפועל. זה השותפות שלנו לבוא משהו. כן? אז הכיסופים של נשמתנו הם צריכים אחר כך את הגילוי ואת הבירור של עם ישראל, אבל הנשמה של עם ישראל היא נשמה כזו שכל כולה מלאה בכיסופים עצומים וריבון שלו. עכשיו עם ישראל הוא צריך להכיל את זה, לגדול לתוך זה, לבחור בזה. זה תהליך מאוד מאוד, כל אדם עובר תהליך כזה שלא תמיד הוא נגמר בבחירה ובתרגום נכון של הכיסופים של עצמו. כן? זאת אומרת, הבחירה החופשית יש לה משמעות גדולה מאוד, אבל היא לא הבחירה, כמו שאתם דיברנו מושגים, בחירה וסגולה, הבחירה לא יוצרת את המימד האלוקי שבתוכנו. היא מגלה אותו, היא חושפת אותו. אם זה נכון, באדם הפרטי זה עוד יותר עליון, עוד יותר מוחלט ברובד הכללי. שהוא מתחיל ממקום מאוד מאוד גבוה, נשגב, ובצד שני הוא דורש את הבירור שלנו, את לקיחת האחריות וההבנה וההתעלות שלנו אל הגודל הנשמתי החי וקיים בתוכנו. בפועל היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. זאת אומרת, מצד אחד הנשמה דוחפת והתהליך מתחיל לעקוב מבפנים, אבל היא מתרגמת את הדברים לפי הבנתה, לפי היכולת שלה. פער אדיר בין התרגום לבין המקום שמתוכו הוא, שלה והוא, שאותו בא להוציא לפועל. כן. לא, סליחה, אני מתקן, היא זה האומה, היא זה האומה. האומה, כן, מאבדת את כוחותיה, על פי שורש נשמתה, שזה כנסת ישראל. זאת אומרת, היא מכירה את הדחף שבא מבפנים, אבל היא מעכלת אותו, מאבדת אותו, על פי הבנותיה של האומה. כן? אמנם, הנה המושג שלנו, בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה. זאת אומרת, הרב קורא לכל התהליך הזה תהליך שאין בו, מה חסר בו? אין בו קריאת שם. אין בו קריאת שם. זאת אומרת, קריאת שם זה לחשוף כלפי חוץ את מה שתמון מבפנים. נכון? כשאנחנו קוראים שם לילד, ידוע להורים, יש רוח הקודש, זוכרים קצת. אז מה בעצם השם? השם בעצם נותן לזה ביטוי. מה הגודל המופשט והעליון הזה שנמצא פה? אז מה השם שלו? מה הגילוי שלו בעולם? אז כמובן, השם של ההורים הוא איזה קריאת כיוון. אחר כך הוא יצטרך לגלות את השם הזה, למלות את השם הזה, לקדש את השם הזה. גם בעברית קוף וגימל מתחלפות. להקדיש, זה כמו לקדש, להוציא לפועל, למלא. לקדש את השם זה להוציא לפועל את כל מה שתמון בפנים, לחשוף את זה. זה נקרא קידוש השם. קידוש השם הכוונה לגלות את הגודל הפנימי שנמצא בפנים כלפי חוץ. חילול השם זה שנשאר חלול, נשאר לא יוצא לפועל, כל הגודל שנמצא מבפנים. אז התהליך של קריאת השם הוא בעצם התהליך שהאומה צריכה לעבור. תהליך של להבין שבאמת הכל מבפנים אלוקי, אבל כל מה שבפנים אלוקי צריך להתגלות בכל הממשות של החיים. באנו לפה כדי ליצור הוצאה לפועל אדירה, מלאה, שלמה, בעולם שלם של מלכות, שתגלה את הפנים. שתקרא בשם השם, דהיינו תוציא לפועל את הגודל שנמצא מבפנים. זה המושג הזה של קריאה בשם. וגם האדם הפרטי הולך וחושף את שמו, ואנחנו מחפשים את שם השם, אנחנו בכלל, אנחנו קוראים לריבונו של עולם, כן, אנחנו רוצים לקדש שם שמיים, ברוך השם, כל זה הכל גילויים ורצונות, שיתגלה ההופעה הממשית של ההופעה האלוקית. היה השם אחד ושמו אחד. השם זה בעצם שיהיה גילוי כלפי חוץ למה שתמון בתוך העולם. העולם מלא בגודל עמוק, אבל הגודל העמוק הזה צריך לקרוא לו בשם, צריך לחשוף אותו, לגלות אותו. אדם שאין לו שם, כן, הוא, יש לו זהות עצומה, אבל כן, היא לא גלויה. כן, לכן כאילו המקומות הכי משפילים, כן, זה המקומות שלא קוראים לאנשים בשם. כן, מכירים את זה. מכירים את כולם למספרים, אין לך שם. כאילו, ואתה לא אדם, אם אין לך שם, אין לך מה לחשוף, אין לך ביטוי, גילוי. אז הרב קורא לכל התהליך של הגאולה שלנו, תהליך שצריך להוציא לפועל את הקריאה בשם. הגודל נמצא מבפנים, מה? שם שמיים, כן, דרך אגב אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, נכון, יש לו שמות שונים, נכון? השמות של השם זה בעצם לחשוף את הקדושה האלו. כשאנחנו קוראים בשם השם, אברהם קורא בשם השם, אנחנו בעצם חושפים את השם שלנו. שלנו, כן. כי אנחנו שרי אל, אנחנו המגמה, המטרה של, המהות שלנו, זה לגלות שם השם בעולם. כשאנחנו מגלים שם השם בעולם, השם שלנו מתגלה. המהות שלנו מתגלה. נכון? לכן את צודקת. זה בעצם הרב אומר, מדבר פה על שני מושגים, אבל הוא בעצם מכוון אותנו לומר, זה הנקודה. אברהם אמרו, קורא בשם השם, ויאמר אליו, לא אברהם, איך הקים אברהם? למה? אתה אב המון גויים, שם השם עכשיו, כזאת שהוא מכניס בו את שם השם. היי, למה כי הוא קורא בשם השם, אז שם השם נקרא בשמו. כי בעצם המהות שלו זה לגלות שם השם. כי גילוי שם השם היא בעצם לחשוף מה שטמון בתוכו. כי האור האלוקי הוא בשבילנו לא רק איזה מגמה חיצונית, תפקיד חיצוני, הוא לחשוף את מי שאנחנו, את הטוב שבנו, שהוא הטוב האלוקי. ולכן, אומר הרב, זה התהליך המורכב פה, תהליך הרבה פעמים מאוד מאוד קשה, מאוד לא פשוט, שלא היא ולא העולם מכיר את זה. כן? שם שמיים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפתי, זאת אומרת, כן, ביטחון, כן, כן, כל הסוגיות הפוליטיות עוסקות כל הזמן בביטחון, ביכולת לממש את החיים בצד הגשמי, אבל באמת הכל קודש ואלוקים. הרב קורא, אני זוכר בסוף הפסקה הזאת או בפסקה אחרת, כל התהליך הזה שבו הרבה הרבה איסורים, זה עקבתא דמשיחא. עקבתא דמשיחא זה השלב הזה שיש בו פער כזה גדול בין הפנים ובין החוץ. כן? שבפנים אומה כזאת ענקית ונדחפת מהפנים הזה, אבל בפועל היא עוד לא יודעת אותו, עוד לא מבינה אותו, עוד מתכחשת לעומק שלו. זה נקרא ליבה לפומה לא גליה. הלב לא, עוד, לא, עוד, לא, עוד לא נחשף בפה, עוד לא מתגלה, עוד אין לו ביטוי ממשי וברור. ואלי יוצא פה מצב של אומה עם המון שאיפות, עם המון, אבל לפעמים הביטוי, הגילוי, הוא כל כך קטן, הוא כל כך, תראה, זה כמו גוליבר בארץ הגמדים, עוד שמנסים להלביש אותו בבגדים קטנים, והכל נקרע, והכל נשבר, והכל, לא בגלל שהוא קטן, בגלל שהוא גדול, אבל הוא לא מבין שהוא גדול, הוא מנסה עדיין לשבת על כיסאו של גמדים. סליחה על אומר הרב, לכן זה תהליך הקשה, זה תהליך מאוד מורכב, אבל האופטימיות שבו היא שהאור נמצא בפנים. זה לא, זה גילוי פנימי. זה יותר מין תהליך התבגרות כזה. רק בהיגמר התוכן, בעלות האומה למרום הצבא, דיינו שהיא תחשוף את מה שהיא, אז יוכל אור אלוקי נקרא בשם המפורש להיגלות. יגלה וראה שכל מה שאיר וכל מה שיאיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוהי עולם, אלוהי ישראל הוא. וזה שמו אשר יקראו, השם צדקן. ושם העיר מיום, השם שם. אני אסיים פה הרב משתי פסוקים. פסוק אחד שנדרש על על המשיח. שמו אשר יקראו, השם צדקן. ופסוק אחד שנדרש על ירושלים. שם העיר מיום, השם שמה. מה זה השם שמה? וכנראה שהמדרש בא לומר, השמה והשמה הולכים פה ב... כן, לשון נופלת הלשון. מה, איך הפסוקים פה מתקשרים לכל התהליך? אז בואו נראה, זה, הפסוק האחרון פה זה הפסוק האחרון ביחזקאל. ושם העיר מיום, השם שמה. אז הרד"ק אומר, רוצה לומר, ומאז והלאה יהיה שם העיר, ירושלים, השם שמה. רוצה לומר, כי עד עול מעד לא תסור עוד שכינתו מן העיר. עוד נבואה של יחזקאל, שבעצם ילמד אותנו שהתהליך הזה שבו עם ישראל צריך לחשוף את שמו, והשכינה הולכת ומתגלה ומתבררת ומתחילה להיחשף, התהליך הזה מתחיל כשהשם מגיע לשם, לאותה עיר. לאותה עיר שעניינה לגלות את שם השם בעם ישראל. היא מדרגה כזאת שבה השכינה חוזרת לישראל. זאת אומרת, עם ישראל חזר לארצו, הכל מכוח אותה נשמה. אבל בהתחלה לפחות, הוא לא ידע את עומק התהליך. מה עומק התהליך שדוחף אותו? מאיפה זה מגיע? מה הדחף? מאיפה זה מגיע, כל הדחף הגדול הזה? כשעם ישראל מגיע לעיר הזאת, אז שכינה לא תסור מן העיר. ושם העיר יהיה השם שמה. השם שמה, גם זה עיר שכל מה תברר ש... אנחנו בתוך התהליך שלנו מופיע השם השם. לא עוד עם רגיל, חילוני, שחי, הגיע לארצו כדי לשרוד בה ולפתח לעצמו מקום שלא ירדפו אחריו, אלא עם שיש לו שם השם בתוך. ירושלים היא המדרגה שבה התהליך האלוקי שדחף אותנו מראש, שגרם לכל תהליך הלידה הזה, אבל פה זה מתחיל, פה בהגעה שלנו לירושלים, מתחיל הבירור. השם שם. יש פה שם השם. העם הזה הוא עם של ירושלים. משהו אלוקי נמצא בעם הזה. הדחף הפנימי שדחף את העם הזה לתחייתו, זה לא דחף ככל הדחפים, זה לא דחף חילוני, לא לשם הופעה נמוכה וארצית בה נדחפנו, אלא משהו מאוד מאוד עמוק. יש זמן שבו זה מתחיל להתברר. יש זמן שבו התהליך מתחיל לקבל שם. הזמן הזה הוא לא סוף התהליך. אנחנו עוד לא סיימנו את עוד לא, כן, גילינו שם השם, אבל מתחיל פה גילוי שם השם. להבדיל, זה כמו, קצת כמו תהליך של בר מצווה, נכון? זאת אומרת שילד נעשה בר מצווה, אז אנחנו אומרים, הנה עכשיו הוא, יש בו, כתוב בספרים, נולד בו יצר הטוב, כתוב שעד גיל יצר, עד 13, יש בו רק יצר רע, ויצר לב האדם רע מנעורה, משעה שננער ממי אמו שלו יצר רע, בגיל בר מצווה, מה הוא זוכה? זוכה ליצר הטוב. ורבים שואלים שהדבר נראה הפוך, נכון? עד בר מצווה, תת-הלק הזה שעושה מה שאומרים לו, בדרך כלל מבר מצווה, בלאגניסט רציני, כל המרידות, כל הזה. אז איך אנחנו, איך כתוב בספרים, שמשם מתחיל היצר הטוב להופיע בתוכו? תשובה, יצר הטוב זה ההופעה הרוחנית, האלוקית, העצמית שלו, שנמצאת פה כבר מגיל אפס, אבל הוא עוד לא בשל לחשוף אותה. הוא בינתיים ממשיך את מה שההורים אמרו בגדול, כן? ממשיך את הודעת הרוח של ההורים. אבל יש איזה מצב כזה, שבו הנשמה הפנימית שהייתה פה בגיל אפס, היא כבר בשאלה להופיע מצד עצמה, לברר את עצמיותה. זה השלב של הבר מצווה. זה מדהים, אבל מה זה מפחיד? כי מעכשיו הוא יתחיל לשאול שאלות, ולמרוד, ולרצות לברר מה הוא רוצה. לא בגלל שהוא נולד לבית כזה, ואמרו לו, לא מעניין אותו מה אמרו לו. הוא רוצה לברר את עצמו. זה תהליך מדהים. שם השם מתחיל להופיע בו. זאת אומרת, הוא מתחיל לחשוף את מה שהיה תמור בו מלידה. אבל עד אחרי זה לא נחשף. עד אחרי הוא פעל מכוח ההורים, מכוח החברה, מכוח המוסכמות או לא המוסכמות, אבל לא מכוח הפנים שלו. עכשיו הפנים שלו מתחיל להתברר. שם השם שלו, שם הקריאה, היכולת שלו לחשוף את עצמו. תהליך מופלא, תהליך גם לרבה לא פשוט. אנשים שונים עוברים באופן שונה, אבל בסוף תהליך מאוד מאוד גדול. כשהתהליך הזה ייחשף ויגמר וישתלם, אז ידוע, השם שם. אז התחיל להתגלות משהו. הנשמה הזאת דחפה אותו כל השנים. אבל היא לא התגלתה. שם השם לא התגלה. הוא לא בירר את העצמיות האמיתית שלו. המעבר הזה מלידת עם ישראל, יום העצמאות וכו', כן? להופעת, להתחלת המצב שבו עם ישראל יכול להתחיל לברר את עצמו. הגעה לירושלים, זה כל יהודה ושומרון. זה נחלת אבותינו. כאן כבר מתברר, סתם אפילו ברובד הפשוט, וכל הוויכוחים הפוליטיים שמתחילים, הכל מתחיל משם. זה לא עם נורמלי. אם חשבנו שמדובר פה בעם שסתם נדחף לגדולה, לבנות ולהיבנות, עם ככל העמים, ירושלים מרימה אותנו לבירור של מה תמון בפנים. והבירור הזה הוא בירור עמוק מאוד מאוד, יסודי מאוד, הוא הכל נדחף משם מראשית התחייה, אבל אחרי זה צריך להתגלות. להתגלות, שם השם צריך להתגלות. ושם השם שיתגלה יברר מי העם הזה בכל ישותו. כל העם הזה, מהקטנים ועד הגדולים, מהפוליטיקאים ועד השוטרים, מהשומריה, מי שומע מהאנשי המקולת ועד האנשי הייטק, וכולם, כל העם הזה, שם השם נמצא בתוכו. כי נשמתו היא כזאת, היא כל דחף החיים שלו כזאת. צריך לגלות מי זה העם הזה, מה תמון בתוך התהליך הזה, מה תמון בתוך השיבה של העם הזה לארצו, וגאוות הלאום שלו, ורצונות החיים שלו, מה תמון שם? סתם עם ככל העמים, או שיש שם איזה... השיבה שלנו לירושלים, והשיבה שלנו היא התחלת הבירור העצמי הזה, שהוא בירור מאוד מאוד נוקי. וממילא ברור שהוא מתחיל במשרד ויכוחים גדולים, וברורים גדולים, כן, כל הוויכוחים מתחילים מיום ירושלים. פעם חבר שחזר בתשובה, הוא היה בשומר הצעיר, יום ירושלים הראשון שחגגנו, הוא היה בשוק. אמרתי, אתם חוגגים את היום הזה? היינו מציינים את זה בתור יום אבל בסניף. זה היה היום שכל הסיפורים התחילו, כאילו, מה אתם חוגגים את היום הזה? משתגעתם שם? בצד הגלוי, כן, זה נכון, כמו הסיבוכים של ההוא בבר מצווה, כן. האמא אומרת, מה חגגנו את הבר מצווה? כל הסיבוכים התחילו מאז. אבל זה סיבוכים של גדלות, זה ברורי חיים. הוא התחיל לברר מי הוא. ובכלל ישראל זה ברור שבעזרת השם יחשוף את כל הגודל האלוקי האדיר שנמצא בתוך עם ישראל. ירושלים זהו, יש לנו לב שפועם. והלב הפועם הזה הוא הבירור הפנימי העמוק שילך ויעיר בתוכנו את כל הגודל שנמצא בתוכנו. עד שנוכל להגיע לחשיפה מלאה שבו, ואז מי יעלה בהר השם. כן, לכן זה כל כך התהליכים פה, כן, של ירושלים, בית המקדש, הם תהליכים מאוד מאוד עקרוניים, כמו שהרב מסביר. יש שלב שבו הקודש הפנימי הולך ומתברר. יש שלב שבו הוא כבר נחשף וגלוי ומופיע, וזה כבר מדרגה של, כן, של עלייה לבית המקדש. אבל להקדים את העלייה לבית המקדש בזמן שירושלים עוד לא התבררה, זה כאילו כמו לנסות לקחת ילד בר מצווה שהוא באמצע התהליכים, אחרי הבירור הרוחניים שלו ולחתן אותו. כן? לא נראה שיצא מזה משהו כל כך מדהים. תהליכים שעם ישראל צריך לעבור. ירושלים זה הבירור העמוק והגדול של מי אנחנו, של קריאה בשם השם של, של חיים. הדבר הזה, אני חושב שהוא הוא יסודי מאוד, הוא מסביר לנו הרבה מאוד תהליכים שאנחנו נמצאים בהם. מצד אחד את השבר, את הקשיים הגדולים, את הפער הגדול, מצד שני את האופטימיות העמוקה, שכמו שאמרנו, לידה היא דבר עמוק, היא דבר שממשיך, היא דבר שהוא, והיא דבר שהוא גם נותן לנו הרבה אחריות להיות מילדים, להיות מילדות, להיות, כן, להיות קשובים למה שתמון בעם הזה ולעזור לו לברר, כן, את השם שלו, את המהות שלו. איך זה קשור לשמואל, כן? ששמואל גם שם השם, שמואל, שם אל, לגלות שם השם, זה בעצם שייך מאוד למהות שלו. ולכן משה ואהרון בכהניו, שמואל בקוראי שמו. ותראו את המדרש, אני מדייק כן, עברתי צד, לצד השני של הדף. המדרש הזה שמקודם ציין אותו הרד"ק, אבל בואו נדייק בתוכו. אומר המדרש, משה ושמואל שווים כאחד. שנאמר משה ואהרון בכהניו, שמואל בקוראי שמו. בואו ראה, קם בין משה לשמואל. משה היה נכנס ובא אצל הקדוש ברוך הוא לשמוע דיבור, ואצל שמואל היה הקדוש ברוך הוא בא, שנאמר, ויבוא השם ויתייצב. המדרש פה אומר דבר מבהיל. הוא מציין נקודה שבה שמואל יותר גדול ממשה. עד עכשיו דיברנו על השוואה ביניהם. במה שמואל יותר גדול ממשה? משה צריך להיכנס אצל הקדוש ברוך הוא. כן, זה בדיוק ויקרא, ספר ויקרא, ויקרא אליו, נכון? הקדוש ברוך הוא קורא למשה, אל אל מואל. אבל שמואל, הקדוש ברוך הוא מתייצב אצלו. ויבוא השם, הוא יתייצב. מבהיל. למה? למה כך אומר המדרש? אמר הקדוש ברוך הוא, בדין ובצדקה אני בא עם האדם. משה היה יושב, ומי שהיה לו דין, בא אצלו ונדון. שנאמר בישב משה לשפוט את העם. אבל שמואל היה תורח בכל מדינה ומדינה, ושופט כדי שלא יצטערו לבוא אצלו, שנאמר והלך מדי שנה בשנה. אמר הקדוש ברוך הוא, משה שהיה יושב במקום אחד לדון את ישראל, יבוא אצלי לאוהל מועד לשמוע דיבור. אבל שמואל שהלך אצל ישראל בעיירות ודן אותם, אני הולך ומדבר עמו, לקיים מה שנאמר, פלס ומאזני משפט להשם. נפלא. אז קודם כל, את הגדלות של שמואל, את המסירות נפש שלו, שהיה הולך ממקום למקום כידוע וזה. אבל מה המדרש בא לומר? באמת בא לומר שמשה, כאילו כביכול אפשר לומר שמשה פחות גדול משמואל, לא קם בישראל כמו משה עוד. אלא שיש פה שני שלבים עקרוניים. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. זאת אומרת, משה, זה נכון שמשה ישב ויבואו אצלו. כי משה זה הכהונה, משה ואהרון. הכהונה זה אותו עולם פנימי, רוחני, נשמתי בעם ישראל, שעם ישראל צריך לדעת, אי אפשר שהוא יופיע ברחובות, צריך להתעלות, לעלות פנימה, להתכנס אל העולם הפנימי, אל העולם הרוחני, אל העולם הקדוש, לבוא, לעלות, להתאמץ. משה זה קודם כל לגלות שיש בתוכנו נשמה גדולה, לגלות גדולה שיש אור גדול. את האור הזה צריך להתאמץ, לעלות אליו, להשתייך אליו, להשתוקק אליו, לחשוף אליו. אבל שמואל הולך, ואולי גם בגלל זה שמואל הוא לוי, כן, ללוות את עם ישראל אל הקודש. שמואל בא לברר לכל עם ישראל שהקודש הזה שנמצא בירושלים, שנמצא בבית המקדש, שגנוז בהיכלו, איך כתוב על הכהן הגדול, מן המקדש לא יצא. שמה קודש אדיר ב- 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 כן, בחדרי החדרים של עם, של עם ישראל, בתורה, בתלמידי חכמים, בעולם הקודש, בעולם התלמידי חכמים, בעולם בית המקדש. הקודש הוא גנוז, הוא בתמונתו. אבל שמואל הולך ומברר שהקודש הזה הוא הלב של כל עם ישראל. ולכן הוא הולך לכל מקום ומקום, למקומות שבהם האנשים הפסיקו להאמין שהם קשורים אל הקודש. חושבים שהקודש מנותק מהם, חושבים שהם לא גילוי של הקודש. ששם השם לא מתגלה בהם. ושמואל הולך ואומר להם, אתם הביטוי של הקודש, אתם הגילוי של הקודש. משה זה לגלות לעם ישראל, של עם ישראל, שיש נשמה גדולה וקדושה בתוכנו, ושמואל זה לחבר את כל עם ישראל לנשמה הזאת. להגיד לעם ישראל, כולכם איברים של הנשמה הזאת. לקרוא בשם השם זה להגיד שהנשמה הגדולה הזו של משה רבנו היא הנשמה של כל אחד ואחד. הוא עובר שכונה שכונה ומקום מקום ומגלה לכל עם ישראל שכולנו גילוי של שם השם שנמצא במקדש. שהמקדש זה לא איזה נשמה אלוקית עליונה ומנותקת, אלא היא נשמת האומה הזו. אין הופעה של קודש בלי עם הקודש. ושלכן יש שני שלבים מאוד מאוד עקרוניים. נכנס פה לספרים, זה קשור לספר ויקרא, שזה ספר הכהנים, שעוסק בקודש הפנימי, בקורבנות, ויש לגלות את זה בחיים, לגלות את זה באומה, בסיבוכי החיים, כל ספר המדבר, קורח והמרגלים, והיחס, בכלל הפרשה שלנו, הדגלים השונים, איך כל השבטים הם מגלים שם השם. כולם גילוי של שם השם שנמצא בנשמת האומה, שנמצא בקודש הקודשי. זאת אומרת, קריאה בשם השם, משה ואהרון בכהניו, הם קודם כל הם, כן, חושפים את הקודש הפנימי. יש נשמה אלוקית עליונה ונשגבה שהיא קודש קודשים. היא לא יוצאת ממקומה, היא לא נפגמת, היא קודש קודשים. ושמואל הולך לעם ישראל דווקא בדור שעם ישראל כבר התייאש מהקשר לנשמה הזאת. הוא אומר להם, זה הנשמה שלכם. זה, שמואל ממשיך את אלקנה שאלה את ישראל לרגל, כן? נכון, אלקנה אבא של שמואל. אבל אומר שמואל לכל עם ישראל, זה הקודש שהוא הגילוי שלכם, כולכם שייכים אליו. כולכם גילויים שלו, כולכם ביטויים שלו. אתם תגלו את הקודש הזה שנמצא בבית המקדש, אתם תחשפו אותו, תחיו אותו, זה המדרגה שלכם, זה הנשמה שלכם, הלב שלכם. כן. לא מודע אליו, כמו שאמרנו, בגילוי, בבירור. אבל הנשמה שלו מרגישה את הקשר הזה. אם צריך להתחיל, מי שרוצה ככה להעמיק בסוגיה, יש את המאמר באמונת איתנו על אלקנה, דרכו של אלקנה. אמרתם, יצא לכם לפגש, כן? אז זה ממש שם, איך אלקנה, הוא קודם כל חי את הקשר למקדש, אבל לא רק חי את הקשר למקדש, הוא חי את החיבור של כל עם ישראל, יודע שעם הזה, עם הזה שייך לשם. וכשזה חי בתוכו, איך כתוב שם המדרש, היו רואים אותו, והיו שואלים, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך למקום שלנו, בואו איתי. והם מתחילים לבכות. הם מתחילים לבכות, כן, כן. כי הם רוצים שמישהו יגיד להם, בואו איתי. הם רוצים שמישהו יגיד להם, אתם הגילוי של הקודש. טוב, זה לא כזה פשוט כמו במדרש, אני נקרא, כן, לפעמים אנחנו, אילו היה לי כוח, הייתי הולך לשוב. כן, אבל... כן, מורכב, ברור, אבל העיקרון הזה של האמונה הזאת, של תלמידי חכמים בדרכם של אלקנה ושמואל, שמשלימים את משה ואהרון. זאת אומרת, עם ישראל יש שני סוגי תלמידי חכמים, או שני סוגים של הופעות של הקודש. יש את הקודש הנשמתי, הפנימי, כן, של מי המקדש לא יצא, של תלמידי חכמים שהם ספונים בחדריהם ועוסקים בהוויות הבית ורבה או בהוויות מרכבה, והם חיים את הקודש הנשגב והעליון. אבל הקודש הזה יהיה לו ערך ויהיה לו גילוי רק אם כל עם ישראל יבין שהוא, כל שבטי יה, הם הגילוי של הקודש. כל שבטי יה הם ה... כן, שמחתי באו מבית השם נלך. כן, וששם עדו שבטים שבטי יה, עדות לישראל עדות השם השם. כל השבטים, כל רבבות עמך בית ישראל, כולם איברים חשובים ועליונים ונפלאים של הקודש הפנימי הזה. של נשמת האומה, של הנשגבות האלוקית שהיא לא מתבטאת רק בזה שיש קדושה עליונה ונשגבת, אלא הקדושה הזאת היא מתגלה עד עם שלם, וכל אחד בכוחותיו וכל שבט בכישרון שלו וכל אדם באישיות המיוחדת שלו הוא גילוי משמעותי, הוא קורא בשם השם. זה נקרא לקרוא בשם השם, לחשוף שהנשמה הגדולה והקדושה שלנו היא מתגלה דרך כל רבבות עמך בית ישראל. כולם אהובים וגיבורים וישרים, קדושים וטהורים, כולם בנים של נשמת האומה. הם הבנים שמחה, הם הבנים זה נשמת האומה, מתי היא שמחה? כשהבנים שלה, שכל המשרד מבין, אנחנו הגילים של הקודש הזה. אמנם, כן, הכהנים, תלמידי החכמים, הכהנים, הם הליבה, אבל אין לב בלי איברים, הלב לא יכול להופיע בלי הגילוי שלו, בלי הקריאה בשם השם שלו. והקריאה של הקודש, ההוצאה לפועל של הקודש, זה על ידי שמואל, על ידי המדרגה שמבינה שהקודש בעם ישראל הוא לב האומה. כן, ירושלים היא מצד אחד עיר המקדש, ומצד שני עיר המלכות, אומר הרב, כן, והמאמר שלו, מאמר ירושלים. היא עיר המקדש, זאת אומרת, היא הקודש הפנימי, הליבי, אבל היא עיר המלכות, היא אותו קודש, הוא הלב של עם ישראל. זה מה ששמואל בא להחדיר בנו. אנחנו בנים של ירושלים, אנחנו ירושלמים, אנחנו כולנו עולים לנשום את ירושלים, זה המצווה של עלייה לרגל. כל אחד עולה לנשום את האוויר הפסגות הזה של ירושלים, של הקודש החי שבאומה, וחוזר חזרה לשדה שלו, למפעל ההייטק שלו, לאומנות שלו, לא יודע למה. חוזר חזרה לחיות את ירושלים ולגלות אותה בחיים, לחשוף אותה, לקרוא בשם השם. דיינו, לחשוף את הקודש הפנימי של ירושלים בחיי האומה. ירושלים היא המקום שמאחד את כל עם ישראל, כי כולם מבינים שהנשימה הפנימית הזאת היא אחר כך מתגלה בכל רבבות עמך ישראל, בכל השבטים, בכל האופנים, בכל הפרטים. לכן משה ואהרון ושמואל, זה מה שדוד המלך מחבר לנו פה. הם המיוחדים שבכהניו, שברוך השם שכן, קודם כל יש לנו את הלב הפנימי הזה שפועם וחי את הקודש, אבל שמואל בקוראי שמו מלמד את כל עם ישראל, כולנו הבאה, כולנו הבאות וכולנו איברים משמעותיים מאוד מאוד של הופיע את הקודש הזה, לחיות אותו, לנשום אותו ואז לחיות אותו כל אחד במקום שלו, בביטוי שלו, בגילוי שלו. את ירושלים היא המקום שבו הקודש הופך להיות לב החיים. זה קריאת שם השם. שלאומה הזאת יש חיים אחרים. יש הבנת חיים אחרת, ויש נשימת חיים אחרת, וזה מתגלה בכל השבטים, בכל היופי של החיים, בכל הפאר של החיים. יש מדרש שאני מאוד מאוד אוהב, אני לא נקרא אותו בפניגולה לנו זמן, אבל אני אגיד אותו ככה בעל פה, יכול להיות שנפגשתם, אבל מדרש מיוחד, שכשחנה הביאה את שמואל בפעם הראשונה למשכן שילה, שם אליה היה עדיין הכהן, והביאה איתו ביחד קורבן, כן? ורצתה, כן, להביא את הקורבן, כן, כקורבן תודה, ובשמואל הקטנצ'יק, כן, בן השלוש, אז אומר לאלי, אני רוצה אבל לשחוט את הקורבן בעצמי. זה לא ילד קטן, כמו אנחנו מדברים, אני רק... שמואל הוא כבר שמואל, כן? ואלי אומר לו, מה נסגר? לא, הם פה ילדים לא מתעסקים. זאת אומרת, לא, אין דבר כזה. אומר לי, שחיטה היא רק הכהנים שוחטים. אין דבר כזה שאתה תשחוט. השמואל אומר, לא, שחיטה כשרה וזר. זאת אומרת, ישראלים יכולים לשחוט. נכון, שאת התהליכים של הבעל המזבח, רק הוא אין עושה, אבל שמואל מוכיח לו מהתורה ששחיטה כשרה וזר. אז אני אומר לו, יפה, הוכחת טוב, יפה מאוד, כל הכבוד, אתה חייב מיטה. מורה הלכה בפני רבו, חייב מיטה. אז מצד אחד אתה צודק, שר כוח, מצד שני, אתה חייב מיטה. מורה הלכה בפני רבו. עומדת חנה, יש לי הרגליים, אומרת, אתה הבטחת לי, אל הנער הזה התפללתי. אומר לה, אלי, אני אסדר לך משהו אחר, אל הנער הזה התפללתי. מהמדרש הזה בא לצייר, לא שאלי רצה להרוג את שמואל, בא לצייר מאבק בין שתי הופעות ובשתי התייחסויות של הקודש, המעבר הזה מבית אלי, שהוא הקודש של משכן שילה, לבין הקודש של שמואל, של ירושלים. אצל משכן שילה, הקודש הוא אריסטוקרטי, זאת אומרת, זה ששחיטה לא קשרה בזר אצל אלי, זה מתוך שמירה על הקודש. אף אחד לא יבוא להתעסק פה, זה חוצפה בכלל, איך יכול להיות שאנשים יתיימרו בכלל לשחוט קורבן, מה זה קשור אליך? זאת תבין את ערכך, וזה הכל מתוך קנאות לשם השם, מתוך, מתוך מגמה מאוד מאוד גבוהה של, של הבנה של אלי. אבל שמואל בא לחדש מדרגה חדשה, ששחיטה קשרה בזר, הכוונה שעם ישראל הוא קשור אל הקודש. עם ישראל יש לו שייכות פנימית עמוקה מאוד מאוד. הקודש מתגלה דרך עם ישראל. נכון, יש כהניו, אבל יש קורא בשמו. וכל עם ישראל שייך, כל עם ישראל הוא הביטוי, הוא הגילוי, הוא רוצה, הוא שייך אל, אל עבודת השם הכי פנימית, הכי ליבית, שמתגלה דווקא דרך זה שכל עם ישראל עולה לרגל. רק ככה הקודש יכול להתממש. נכון, יש לקודש את המימד העליון שלו, של כהניו, של אנשי הכהונה הגדולה, אבל שחיטה כשרה בזר אצל שמואל זה לא ויכוח מי ישחט, זה ויכוח, אני שייך לקודש. למרות שאני חקלאי, למרות שאני לא יודע מה, אומן או שחקן או גנן, אני שייך לקודש, אני שחיטה כשרה בזר, אני גילוי של הקודש. וזה המאבק הזה של שמואל שמגלה, חושף מדרגה חדשה בקודש. הקודש הוא לא רק עליון ואריסטוקרטי, הקודש הוא נשמת החיים. הקודש הוא לב האומה. וכל רבבות עמך בית ישראל הם הגילויים של הקודש. וזה המדרגה ששמואל בונה בעם ישראל ובונה בירושלים. ירושלים, המימד של אלי ודאי שקיים בה, זה הכהניו, המימד העליון הזה ש, שיש מקום שזר לא נוגע, יש מקום ש, שאף אחד לא נכנס בכלל. אבל ירושלים היא הביטוי שכל עם ישראל מתגלה דרכו. ורבבות עמך בית ישראל קשורים אל הקודש הזה ומגלים את הקודש הזה. וזה המדרגה של שמואל, כן, המאבק הזה של אותו מקום שהוא העליון שבעליונים, הוא המקום שבו כל האומה מקבלת הנשימה, נשימת החיים שלה, ואז נשימת החיים העמוקה הזאת, אנחנו זוכים לנשום בעיר המופלאה הזאת, הולכת ומתגלה בעם ישראל לאט לאט כעצם החיים, כלב החיים. טוב, נזכה, לעלות ירושלים, להיות ירושלמים, לנשום את ירושלים. תודה. עד שלום.